הנדר הבא, מספר 3, אימו דונדרו, דיין צ'פה לה, צ'פה. אז דונדרו זה כמו קודם, בעלי חיים, דיין צ'פה זה היה כמו קודם, זה משהו שמכיל בעלי חיים, לה זה מילת יחס של כלפי, וצ'פה זה לפעול. לפעול כלפי משהו שיש בבעלי חיים. בגלל זה תרגם לקודם להקות במשהו שיש בבעלי חיים. זה, יש פה הבדל רק במילה האחרונה. ולמרות שקודם אמרנו אתם לא חייבים בכך להקות, זה יכול להיות שאתם זורקים בול עץ לאש, אבל זה פוגע בבעלי חיים. כאן אתם שוב פועלים כלפי משהו שיש בבעלי חיים, כמו שבתיאורים הקודמים, אותו דבר, זה יכול להיות מים, בולץ, בכביש וכך הלאה. ההבדל בין הנדר הזה והנדר הקודם, הבסיס אותו דבר, נזיר מתחיל שלקח נדרים שהם לא לגמרי מקולקלים ודעתו שפויה. האובייקט אותו דבר, הזיהוי אותו דבר. ההבדל האחד בין הנדר הזה והנדר הקודם זה שכאן אתם פועלים למען עצמכם. או שקודם עשיתם את זה במסגרת של פעולה למען הכלל. אז המוטיבציה קצת שונה. המוטיבציה היא עכשיו מרוכזת בעצמכם. עדיין יש את כל האספקטים של רצף של התכוונות לעשות את המעשה וכך הלאה. אלא אתם פועלים עכשיו למען עצמכם. אז אם קודם זה היה שן דון דון, נכון? למען הזולת. עכשיו זה אימור רנג. בשיקי דונדו. אז דונדו זה למען, רנג זה עצמי, ובשיק זה רק למען עצמי. וזאת נקודה מאוד חשובה, כי רוב הזמן למען מי אני פועלת? למען עצמי. רוב הזמן אני עושה דברים בשביל עצמי, לשרת את עצמי, לעשות לי נוח, להביא לי דברים, להכיל את עצמי, לשטוף את עצמי. ועוד השני היה שנדונדו, כשהייתי עסוקה לעשות דברים למען הזולת. והלקסיקון שלנו זה צריך לאט לאט לעבור. הרנג בשיקי דונדו צריך לאט לאט לעבור תמורה. אנחנו פה בבית ספר של שירות, והחיים שלנו הם למען אחרים. אנחנו רוצים להיות בודות. מה בודות עושים? הם אך ורק משרתים אחרים. רק משרתים אחרים. אז אנחנו צריכים בהדרגה להתכוון לעבור למקום הזה. שוב, הביצוע והשלמה כמו קודם, ללא שינוי, זה ההבדל האחד. אז זה מנדר מספר 3. נדר מספר 4, אמרו דונדורה? סופה. אז זה הכל מילים שהופיעו כבר היום. מה זה דונדור? בעלי חיים. סופה זה להרוג, נכון. אז זה להרוג בעל חיים. אז מספר 4 זה ללכת ולהרוג בעל חיים. מה זה מספר 1 היה? מי סופה? מי סופה? כשמי זה אדם? ועכשיו אדם הוא בעל אנושי, ועכשיו זה בעל חיים. אז ללכת ישירות ולהרוג בעל חיים. איזה מין בעל חיים? גדול, קטן? כל בעל חיים. פיל, נמלה, אותו דבר. להרוג בעל חיים. מי זה שעושה את העבירה? הנזיר המתחיל או הנזירה המתחילה, שיש להם, שלקחו נדרים באופן רשמי, ועוד לא קלקלו אותם לגמרי. האובייקט, בעל חיים, שאנחנו יכולים לראות, או שאנחנו חושדים שזה בעל חיים. הזיהוי הוא שאנחנו אכן מבינים שיש פה בעל חיים. ויש פה קצת קושי, כי יש בעלי חיים שמתחפשים, נכון? יש זיקיות או כל מיני חרקים שמתחפשים למשהו שדומה בטבע, לאלים, לא יודעת אם ראיתם. לפעמים הם מתחפשים לענף עץ. היה לנו במדבר באריזונה, היו בעלי חיים שהיו, עד שלא הסתכלת ממש קרוב, לא ראית שזה בעל חיים. הם בצבעי הסביבה, צבעי הסביבה וכך הלאה. המוטיבציה זה שוב ההתכוונות הבלתי מקוטעת להרוג את הבעל חיים. אז להרוג בעלי חיים. אז זאת העבירה כאן. וכמובן זה מכניס אותנו להרבה שאלות מוסריות, כן? מה אם אני צריכה להרוג בשביל לאכול או בשביל להתקיים? מה אם אין שום אוכל אחר? מה אם יש אוכל אחר, אבל הרופא אמר לי שאני חייבת לאכול בשר? אז כבר אמרנו, אם אנחנו בדרך רוחנית, בדרך להערה, החיים שלנו יותר חשובים מחיים של בעלי חיים. אבל אם אני פוגעת בבעל חיים או הורגת בעל חיים כדי שאני אתקיים, אז אני חייבת להם את חיי. אז אני עכשיו חייבת לעבוד למענם. האם יש לי עדיין קרמה של הריגה במקרה כזה? אם הרגתי אותם בעצמי, זאת אומרת. כן, כן. אבל היא מתאזנת על ידי ההתכוונות העוצמתית שלי להגיע להערה. ונגיד הטיבטים, הם אוכלים בשר. הדלאי למה אוכל בשר או אכל? למרות שהוא עבר למערב ובהדרגה, כשהוא נפגש עם התרבות המערבית, היו צריכים להסתכל על זה. קודם הם לא כל כך התעסקו בזה. הכלל שלו זה תמיד לנטות לעבר אי אלימות. אז לנו, כמעט לכולנו, יש את הפריבילגיה הגדולה שיש לנו בחירה. לא לכל האנשים יש בחירה. לאסקימוסים שחיים שם בקוטב אין בחירה. הם לא יכולים לגדל שם ירקות. אבל לנו יש. אז כשיש בחירה אנחנו צריכים לנטות לעבר מה שלא אלים, מה שאין פגיעה. אז זה הכלל שדלאי לאמה נתן, והוא כלל מאוד יפה. וזה גם אומר שכשאנחנו רואים מישהו אוכל בשר, לא נמהר לשפוט, כי אנחנו לא יודעים מי הם. אבל בודה לימד, אל תשפטו, אתם לא יודעים מי הם. אתם לא יודעים למה הם עושים את זה, ומה הם צריכים, מה למה שלהם אמר להם. אתם לא יודעים. אז אל תשפטו. אתם יכולים להגיד, אני מבין כך וכך, אני מבינה כך וכך, אני אעשה כמיטב יכולתי למנוע עוולה, זה יופי, זה פרפקט, זה לגמרי לפי הלימוד, אבל השפיטה היא לא חלק מהלימוד. אתם יכולים, אני רוצה למנוע הריגה, אני רוצה למנוע עוולה, אני רוצה למנוע סבל, ואני פועלת בהתאם לזה, זה יופי. אבל אל תעברו את הקו של לשפוט. אנשים שרוצים להיות נזירים או נזירות, אנחנו לא שואלים האם אתה צמחוני או האם את צמחונית. זה לא תנאי לקבל נדרים של נזיר או נזירה. אבל אתם רואים, יש רשימה שלמה של נדרים שבאים לפתח את החמלה ולהגן על חיים. אז הבסיס כמו קודם, המצב התודעה כמו קודם, מה עם הביצוע? הביצוע זה כמו שאמרנו, אתם הולכים להרוג את הבעל חיים, כמו במקרה של להרוג אדם. אתם מחניטים עם איזה נשק תשתמשו או מלכודת, ואתם הולכים ומשיגים את הנשק או המלכודת או הרעל או מה שזה, ואתם מציבים אותם במקומם או את המלכודת ועושים מה שצריך כדי שהבעל חיים ימות. יש כאן פה תוספת בנדר הזה, ושם כתוב, אם הוא רנג נאם קופה. אז רנג זה עצמי, אני עצמי. נעם זה על ידי, וקופה זה למנות. אז המעשה מבוצע על ידי או על ידי מישהו שאני מיניתי. אני שלחתי מישהו לצוד לי אוכל לארוחת ערב, לצוד את עצמי לארוחת ערב. אז אני עשיתי את העבירה גם אם שלחתי מישהו לעשות את זה. זה כתוב בנדר. אז מה אם אני קונה בשר בסופרמרקט? זה לא לגמרי ששלחתי אותם להרוג בשבילי. זה דומה, אבל זה לא לגמרי, כי אני לא מיניתי מישהו שעכשיו ירוג בשבילי. אני משלמת בעד שמישהו יעשה את זה, אבל לא שלחתי אותם לעשות את זה. אז זה טיפה פחות. ויש על זה דיונים וויכוחים, הטיבטים לא אוהבים להגיד על זה שזו אותה עבירה, כי הם אוכלים בשר. גשלה אומר, האם הבעל חיים נתן את עצמו מרצונו? לא, אז לפחות יש פה גניבה. לפחות יש פה גניבה של חיים. מתי יש השלמה של המעשה? זה כמובן כשהחיה מתה, אבל המינוח בטיבטית, המילים שמשתמשים פה, נימו סוקי, וואנגפו, גאק. זה צריך להיות נגאק. סוקי, וואנגפו, נגאק. אז סוק זה חיים, וואנגפו זה כוח, וגאק זה פסק. אז מתי הושלמה העבירה? כשפסק כוח החיים אצל אותו בעל חיים. אנחנו רואים שכוח החיים שלו פסק, אז זה ביטוי מעניין. לא אומרים שהוא מת, אלא שפסק בו כוח החיים. וכשמנסחים את זה בצורה כזאת, זה אומר שכשאני רואה אותם שמסיקים לזוז או לנשום או מה שזה, אז הושלמה העבירה. ובאותו זמן אני אומרת, הנה, עכשיו הרגתי אותם. הצלחתי לצוד את האוכל לארוחת ערב או משהו. אוקיי, אז יש לנו ארבעה נדרים שכולם קשורים להריגה. הראשון היה הריגת בן אדם, השני היה להקות במשהו שמכיל בעלי חיים, שלישי היה לפעול כנגד משהו שמכיל בעלי חיים, והרביעי היה להרוג בעל חיים. הם מוצגים בסדר הזה מכיוון שזה איך שהם מופיעים בלימוד של ג'סון קאפה. אבל אם אנחנו רוצים לדרג אותם מבחינת חומרה שלהם, כמובן זה לא הדירוג לפי חומרה. אם נלך מן הכבד אל הקל, אז יהיה קודם להרוג בן אדם, או בעל אנושי. שתיים, זה יהיה להרוג בעל חיים. שלוש, זה יהיה לפעול כנגד משהו שיש בו בעל חיים, כשאני פועלת למען עצמי. וארבע, זה יהיה לפעול כנגד משהו שמכיל בעלי חיים, כשאני פועלת למען הכלל. אוקיי? אז זה ברור, נכון? מבחינת חומרה, מן הכבד אל הקל, זה הסדר. למה זה הוצג בצורה כזאת על ידי ג'סון קאפה? זה לא כתוב בשום מקום, אנחנו רק יכולים לנחש, ואולי זה בגלל ששתיים ושלוש, יש שם הבחנות דקות, והרבה סומת לב. להרוג בעל חיים זה קל להבין במה מדובר. להרוג בן אדם קל להבין במה מדובר. העניין של פגיעה בבעלי חיים, כן רואים אותם, לא רואים אותם, התכוונות נמצופה וכך הלאה. פה יש דקויות, אז יכול להיות שהוא רצה להתעכב יותר על הדקויות, וזה היה אולי רלוונטי יותר לחיים של הנזירים, אז הוא רצה להפנות את תשומת הלב לשם. בשיעורי הבית שאתם תקבלו, אז במשך 15 דקות מדי יום, אתם יושבים ומהרהרים באופן שבו הנדרים האלה, כל הארבעה, אבל במיוחד שתיים ושלוש, איך הם רלוונטיים בחיים שלכם, ואיך אתם יכולים להגביר את המודעות בנושאים האלה, כדי שאתם תגבירו את החמלה שלכם ותמנעו פגיעה בבעלי חיים. כי זה מאוד רלוונטי, זה הנמלים והחרקים שאנחנו דורכים עליהם, וכל אינספור הצורות שבהם אנחנו עלולים לפגוע בבעלי חיים, כי אנחנו לא מספיק שמים לב. המטרה היא שאתם תתחילו יותר ויותר לשים לב ויותר ויותר לפתח מודעות. אם זה באוכל שאתם צורכים, אפילו צמחים. אם אתם עוקרים צמחים, האם יש הכרח לעקור את הצמחים? כי זה יפגע בבעלי חיים. הביאו לי פעם חסה אורגנית והייתה מלאה שבלולים. אז עכשיו אני לא אוכל אותם, אז אני שוטף את החסה. עכשיו הם נשטפים לקיור, מה יקרה איתם אחר כך? דברים כאלה, תחשבו, מה תעשו עם שבלולים? תכללו במסגרת השאלות שאתם שואלים את עצמכם במדיטציה, גם איך אנחנו כקהילה יכולים להגדיל את המודעות לשמירת חיים? כדי שכקבוצה, בכל הפעילות שלנו כאן, אנחנו נגרום לפחות סבל ליצורים. ותרשמו לכם, אם עולים לכם רעיונות, תרשמו לכם ותביאו אותם לפעם הבאה. אנחנו נקדיש קצת זמן לדון בהם, ואולי אם יש לכם שאלות, בטח יש הרבה קושיות בנושאים האלה. ויש לכם שם גם דרישה של פולמוס בשיעורי בית, וכתוב שם השעה. אז השעה חלה על שני השיעורי בית שאתם מקבלים, ביום ראשון וביום חמישי ביחד, שעה. נדר מספר 5, אמרו מג'ין לן. מה זה? לקחת מה שלא ניתן. לן זה לקחת, כמו בטונג לן, לן לקחת. מה זה מילת שלילה כאן? מה יכול להיות כל מיני דברים פה? זה מילת שלילה. ג'ין? ג'ין זה ג'ימפה, זה לתת. אז מג'ין, מה שלא ניתן. מג'ין לן, לקחת מה שלא ניתן, שזה הכינוי בשפת הנדרים לגנבה. אז הם עושים את זה יותר ספציפי. מה זה נקרא שגנבת? לקחת מה שלא ניתן. לא נתנו לך. אז אתם יכולים, סחבתי, זה גניבה. אז סחיבה זה גניבה. נתנו לך את זה במפורש? לא? אז גנבת. מי עובר את העבירה? אותו דבר, נזיר מתחיל, שפוי, אותו דבר. אבל האובייקט, עכשיו, מה זה האובייקט? זה החפץ שנגנב. אז הנה מה מגדיר את האובייקט כדי שזאת תהיה עבירה של גניבה. אז קודם כל, הדבר שאתה גונב צריך להיות שייך לאדם אחר. אדם אחר שאתם לא משתפים רכוש, עושים את זה יותר ספציפי. אז אם אתם שותפים עם מישהו ולוקחים, אז אתם לא גונבים. אבל כשזה שייך למישהו אחר שאתם לא שותפים איתו ברכוש, האובייקט צריך להיות בעל ערך לשניכם, גם לבעל הרכוש וגם לכם כשאתם מסתכלים על האובייקט הזה, אתם חושבים שיש לו ערך מסוים. זה מספר 3. מאפיין מספר 4, האדם האחר מכיר בו כמשהו ששייך לו. הוא אומר, כן, זה שלי. זה נמצא בבעלותו. זאת אומרת, אם הוא אפילו לא חושב שזה שלו, אז לא גנב. אולי זה בבית שלו, אבל הוא לא חושב שזה שלו, אז לא גנב. היי, זה לא אמור להיות אוכל שכבר בושל. אם זה אוכל מבושל, אפילו אם זה בבית של מישהו אחר ושייך לו, זה לא יהיה גניבה. אוכל מבושל, הוא הוציא אותו מן הכלל. אפשר לחשוב למה זה. הנדרים הם לנזירים, נזירים היו חיים במנזר, את האוכל במנזר בישלו בשביל כולם יחד. אז זה אוכל שבושל כבר הוא לא כלול כאן. ואספקט שישי שפותר אתכם מלהיות גנבים, זה שזה לא משהו נחות. עכשיו, מה זה משהו נחות? משהו נחות זה משהו שלמשל השאירו במקום קבורה. אנחנו, יש לנו בתי קברות, שם היו מקומות קבורה שהיו זורקים את הגופות. אז משהו שנשאר מקום כזה נחשב כנחות. אז אם אתם לוקחים משם משהו, זה לא יהיה גניבה. מעמד נחות זה לא כמו אצל ההודים המעמדות. זה, פה מעמד נחות זה אנשים כמו קצבים או כמו שכירי חרב. אנשים שהורגים כמקצוע, אלה נחותים. משהו שנאסף על ידם ממקום קבורה למשל, אז אפילו אם הם חושבים שזה שלהם ואתם לוקחים, לא גנבתם. אז יש פה פירוט מה זה האובייקט שנגנב. עכשיו, חלק מהפירוט הזה מדבר על ערך של הדבר הזה, של החפץ הזה, שיש לו ערך לגנב ולנגנב. אז כשאנחנו מדברים על ערך, אז נכנסות שאלות, איזה ערך, כמה זה צריך להיות שווה. אז זה יחסי כמובן. זה לגמרי תלוי בתרבות שבה אתם חיים. זה למשל, במדבר כמו זה, אז עצים הם בעלי ערך, אז אם אתם גונבים עץ ממישהו, זה בעל ערך, אז זה יהיה בעל ערך רב יותר, מאשר במקום בג'ונגל שיש הרבה עצים. אז זה מאוד יחסי לתרבות. יש הגדרות בספרות של אבינאיה, מה זה בעל ערך. הם אומרים, מעית תרבות. של תולה של זהב. מה זה מעית של תולה של זהב? רימפוצ'ה אומר קווטר. זה בערך שקל. ויש שאלה אומר בין רבע דולר לדולר שאנחנו מתרגמים בין שקל לארבעה שקלים. אז משהו ששווה פחות משקל אם לקחתם, לא עברתם את העבירה כלשונה. אז זה בקשר לערך. עכשיו יש שם עוד כמה מרכיבים, נכון? יש את העניין של הזיהוי. אז פה זה מעניין. לאספקט של הזיהוי יש שני אספקטים. הימוצ'י, דן, ג'דרק. זה מילים שאתם מכירים, נכון? היה קטגוריות מהמאפיינים שתרגמנו את זה שם בלוגיקה, נכון? כשדיברנו על תמונות מנטליות, דיברנו על זה. פה אנחנו משתמשים באותו ביטוי, אבל בהקשר אחר. כי גם שם אפשר היה לתרגם כללי וספציפי. אז פה התרגום שנשתמש פה זה כללי וספציפי. אז יש אספקט כללי לזיהוי, ויש אספקט ספציפי לזיהוי. האספקט הכללי לזיהוי, זה שאתה מזהה של האובייקט שאתה עומד לגנוב או שגנבת, יש ערך. כי זה האספקט הכללי. והאספקט הספציפי של הזיהוי, זה שאתה מזהה באופן ברור שהוא שייך למישהו אחר. זאת יש לך זיהוי ברור ובלתי שוגה שהאובייקט הוא בעל ערך והוא שייך למישהו אחר. הוא לא שייך לך. אז זה הזיהוי כאן. שידן צ'נרק. הכוונה במקרה הזה, אתה רוצה לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו עבור עצמך. יש לך רצון מתמשך להפריד לתמיד את הרכוש מבעליו. מה כאן העניין של הרצון המתמשך? למה הם תורכים לציין את זה? כי אם יש לכם איזו מחשבה חולפת לרגע, אז עוד לא ממש שברתם את הנדר, אתם מתקרבים. אבל פה יש לכם כוונה מתמשכת. אתם החלטתם ללכת לגנוב את זה, ואתם עכשיו הולכים ועושים מה שצריך כדי להשיג את החפץ של עצמכם. וזה הכוונה. זאת אומרת, חומלים עלינו. זאת אומרת, שאם לרגע עלתה בי מחשבה, היצר ריקה בי לרגע, אבל נזכרתי והתעשתי ולא הלכתי ועשיתי שום דבר, אז עוד לא עברתי את העבר. הרצון המתמשך הופך את זה לעבירה. מתי היא מבוצעת? זה שאני הולכת וגונבת, או שאני שולחת מישהו לגנוב בשבילי. Okay. זה הביצוע. ומתי ההשלמה? איך זה ההשלמה? האובייקט אצלי. ואני אומרת עכשיו זה שלי. האובייקט אצלי, ואני אומרת זה שלי. אז זה ברור, זה כמו שאנחנו רגילים לחשוב על גניבה, נכון? עד כאן. בבקשה.
עלה לי בראש שזה מקרה שפרסמו הורים שקולים שפרצו להם לבית וגנבו שם, אני חושבת, אלבום תמונות, משהו שהיה קשור לילד שלהם שנהרג. זה לא היה משהו בעל ערך, אבל זה היה משהו בעל ערך רגשי מאוד מאוד משמעותי.
כן. הנדר לא מדבר על זה במפורש. הנדר מדבר על דברים בעלי ערך חומרי, שאפשר למדוד אותו בכסף. אבל אנחנו נדבר פעם הבאה על מעגלים קונצנטריים. אז זה מעגל קונצנטרי מאוד קרוב לשבירת הנדר. וצריך להסתכל בכוונה גם של האדם. אם הייתה לו כוונה מתמשכת וכך הלאה. כן.
למה דבור עלה דיברת על העקירה של צמחים? כן. שיכולים להרוג, וזה כביכול אין ברירה, כי צריך להתקיים. מה לגבי פרחים? למה אנחנו צריכים לגדל פרחים שזה לא מזין אף אחד וזה לא הכרחי, וזה בעצם עושה את אותו אפקט?
אני לא גידלתי אף פעם פרחים, האמת. לא היה לי אף פעם את המשיכה לחקלאות מכל סוג שם. אני אף פעם לא התחמקתי משיעורים, אבל משיעורי חקלאות התחמקתי. אני לא יודעת אם כשקוטפים פרחים בהכרח הורגים את היצורים. אז תבדקו את זה. באמת, אם זה כרוך בגרימת מוות ליצורים, אל תעשו את זה. אם זה לא הכרחי. עניין אחר הוא, וזה יופיע גם אחר כך, בנדרים הבאים, יש שם נדרים על כס מפואר. נזירים לא אמורים לשבת על כס מפואר. אבל אם זה בשביל לכבד את הלמה, לעשות כס וכך הלאה, או בשביל ללמד דרמה, זה בסדר. אז פרחים, השאלה למה? אם זה סתם בשביל הנאה שלי וזה כרוך בסבל לבעלי חיים, לא הייתי עושה את זה. אבל אם זה בשביל לתת ללמה שלי, כן.
השאלה שלי נוגעת לנדרים הקודמים. אנחנו אמרנו הריגת אדם או עובר אנושי,
כן.
ודיברנו על בעלי חיים, מה לגבי עובר של בעל חיים? עצים למשל.
ביצים. ביצים הם לא בדיוק עובר, וזה לא כתוב בנדרים לפחות של נזירים מתחילים, אבל ביצים הם רובן לא מופרות ולכן לא יצא מהם בעל חיים, אז מבחינת הנדרים האלה זה בסדר. יש סיבות אחרות, אבל מבחינת הנדרים האלה אין בעיה עם אכילת ביצים אם הם לא מופרות. כן. כן.
למה היא קרה? למשל קינים. בראש של הבת שלי, אז אני לא שמה חומרים מדבירים, אבל אני מסרקת. ואז אני שמה אותם מתחת לעץ בחוץ, אבל אני יודעת שאני לוקחת להם את מקור המזון שלהם.
כן.
אז אני כאילו לא אורגת, אבל עצם זה ששמתי אותם מתחת לעץ בחוץ.
זאת אחת מהשאלות הקשות האלה של, כן, את לא תתני לילדה לסבול מהכינים. אני חושבת שזה אפשר לשים את זה בקטגוריה הזאת של החרקים שנמחצים על השמשה של המכונית בנסיעה. את אומרת, אני אקדיש את חיי בשבילכם. אני אפעל כדי להביא את עצמי להערה, כדי שאוכל לעזור לכל ויצור ויצור.
אפשר עוד משהו? שאני תמיד מטריד אותי, שאני מטטה את הבית. אז אני בוחרת במטטה שאני מסתכלת שזה לא הורג אותם. אבל זה כן גורם להם סבל, הם כן פוחדות, הם כן מלאות אבק, הם כן... ואני כל פעם תוהה מה...
שאלות כאלה, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי מה יש לי בלב כשאני עושה את הדברים האלה. כי אני יכולה לעשות באופן אוטומטי תיטוב ולא לחשוב יותר מדי, ואז אני אולי פוגעת ביצורים בסך הדעת ואפילו לא מודעת לזה ולא חושבת על זה. או שאני יכולה לעשות את אותה פעולה, עם מודעות. ואז אני קודם כל יותר אסתכל, ואז אני גם אהיה יותר עדינה באיך אני אוספת אותם, ולאן אני זורקת אותם, וכך הלאה. ואז זה עדיין יהיה מעשה של פיתוח חמלה מצידך. כי את מפתחת את המודעות. ותוך כדי העשייה, את חושבת על היצורים האלה, וכך הלאה. ואז זה יכול להיות מתוק שיוצא מאז. והיצורים מרגישים איך את באה אליהם. הם מרגישים אותך כל הזמן. הם יודעים אם את באה עם חמלה או אם את באה עם כל הזמן יודעים. כן.
תודה למה יקרה. שאלה דומה לשאלה שנשאלה, לא קינים על הראש, אלא פרושים על חתולים, שזה עשרות, וזה מפריע לכל האנשים בבית, כולל מי שמתרגל דרמה ומדיטציות. איך הגישה שם? כי אני מעדיף לא לעשות את זה, אבל זה לא נוח. ויש לנו הרבה חתולים, וגם לחתולים זה לא נוח. אז...
זאת שאלה קשה עם חתולים וכלבים, חיות מחמד, שאלה קשה. כי מה הם אוכלים? מה אוכלים החיות מחמד? בשר? אנחנו רוגים בעל חיים אחד כדי להכיל בעל חיים אחר? מהסיבה הזאת, למרות שאני אוהבת מאוד בעלי חיים, אני לא אהבתי לגדל. היו לו תקופות שהיו לנו כשהילדים היו קטנים, אני לא רציתי להתקשר אליהם. כי בשבילי לא הגיוני להרוג בעלי חיים כדי להכיל אחרים, לא הגיוני בשבילי להרוג את הפרושים כדי להקל על החתולים, זה לא הגיוני בשבילי. אני יודעת שיש ערך עצום לקשר הרגשי עם בעלי חיים, הם יכולים מאוד לעזור לאנשים בודדים או דיכוניים וכך הלאה. אבל זה מאוד קשה, אם אתם, במיוחד אם אתם צמחונים, לגדל בעל חיים שהוא לא צמחוני בטבעו וכך הלאה. שאלה קשה, ואני חושבת שכל אחד צריך לקחת הנדרים, לקחת את המצפון שלו, ולהחליט מה מתאים. כן.
למה יקרה, האם המעשה הושלם כשיש חרטה מאוד מאוד גדולה? למשל, שמת לב שהרקת בעל חיים ו... אין שם שמחה, יש שם עצב, צער, חרטה. האם נעשה
עבירה? אם ראית את הבעל חיים מת, אז המעשה הושלם לפי התיאור. יחד עם זה, החרטה שבאה בעקבות זה וכך הלאה, עוזרת בתיאור שלו. היא חלק מהתיאור שלו. וזאת שאלה חשובה שאת מעלה, כי אנחנו, עד שיהיה לנו מודעות מושלמת, בינתיים בסך הדעת אנחנו נפגע ביצורים. אבל חשוב שזה ילווה בארבעת כוחות הטיהור כשאנחנו עושים את זה, להבין מה זה יעשה לנו, להבין את הריקות, לעשות את החרטה, להחליט כמיטב יכולתי לחדד את המודעות שלי כדי למנוע פגיעות כאלה בעתיד.
תודה.
כן, בבקשה.
למה דבור עלה? העניין של שמירת לא לגנוב. אם אנחנו רואים מיחם של אחד מהחברים שלנו, שהוא יקר והוא למים חמים ולמים קרים, אנחנו רואים שהוא נמצא במקום שהוא מוזנח. יש לנו אחריות, אנחנו לא רוצים לקחת אותו לעצמנו, אבל יש לנו גם אחריות אקטיבית לדאוג להביא את זה אליהם.
זה הצד השני עכשיו של הנדר. אוקיי? אז אנחנו מתארים כל הזמן את הצד השלילי של איך אנחנו עושים את העבירות, אבל אפשר את הצד האחר, איך אנחנו משתמשים באותם התיאורים כדי לעשות את ההפך. לא רק שאנחנו עושים רובין הוד, אנחנו מתגנבים אליהם ושמים כסף בארנק שלהם. זה הצד השני, אנחנו יכולים להשתמש באותם התיאורים לצבור הרבה חסד. אם הבנתי אותך נכון.
אם יש לנו אחריות אקטיבית לשמור על רכוש של אחרים.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. יש לנו הזדמנות לעשות את זה ולצבור חסד, בוודאי. תודה רבה.
תודה.
כן, כן, הנדרים האלה כולם מנוסחים בצורה שלילית, אבל יש לכולם את הצד ההפוך שלהם. אז אם מדובר על הריגה, על כל צורותיה, אני בפירוש יכולה באופן אקטיבי לפעול, למנוע הריגה, וזה אחת מהמשימות שלכם במדיטציה שלכם, ונדון בזה פעם הבאה, איך אנחנו כאן יכולים למזער את הפגיעה בבעלי חיים, למשל, או למזער את המצב שאנשים לוקחים דברים. אני זוכרת שכשבאתי לריטריט הראשון שלי, שהיה במרכז ויפאסנה בארצות הברית, באנו ונתנו לנו אוריינטציה, הסבירו פה המדיטציה, פה החדרים, פה הקריות, פה השרפרפים. באנו, היה אולם גדול, משהו כמו זה, אולי לא כזה גדול, אבל הוא היה פנוי, הייתה רצפה פנויה, והיה מאחורה היה הרבה קריות. אמרו, מי שמגיע בבוקר לעשות את המדיטציה, מסדר לו את הקרית שלו, את המקום שלו, ברגע שאתם רואים קרית על הרצפה, זה של מישהו. בזה אתם לא נוגעים. מישהו סידר לעצמו מקום, עכשיו זה של מישהו. ככה הגדירו לנו את זה כמשתתפים. אז בזה לא נוגעים. אז אני יכולתי לשים לי, לארגן לי, ואחר כך ללכת לשירותים לפני שמתחילה המדיטציה, ואני ידעתי שאני חוזרת וזה יהיה שם. אחר כך באתי למרכזים אחרים שהכלל הזה לא נשמר, לא היה כלל כזה. ואז היה פחות נעים להיות שם, כי כל פעם היית צריך לשמר ולהתגונן. אני הייתי ממשל מאוד מציעה שאנחנו נעשה גם כאן כלל כזה, שמישהו ארגן לו מקום, אתם לא נוגעים בזה. אבל מי שמארגן למקום, אחר כך אחראי לפנות אחרי עצמו. אתם עושים את זה כאן? נפלא, אני שמחה. אני שמחה מאוד. תודה לך, מור, שאת מעלה את הצד הזה. אז תחשבו על כל הדרכים האלה. איך אנחנו יכולים לקחת את הנדרים האלה ולהפוך לקהילה יותר חומלת, יותר דואגת לזולת, לרכוש הזולת וכך הלאה. ויהיו עוד נדרים שימשיכו להחכים אותנו איך לחיות בקהילה. בצורה שהיא לא רק שלא יהיו מחלוקות, אלא שזה יהיה גם נעים ונהדר. ואנחנו כבר מאוד שמה, אבל אנחנו יכולים להשתכלל אפילו מהמקום שאנחנו נמצאים.
למה דבר עלה? מה קורה עם מישהו שנגיד עשה הפלה, גבר או אישה שהיו מעורבים בזה, האם הם יכולים להיות נזירים? לפי זה... הנדר הזה? לפי הנדר הראשון?
אחרי שזה קרה?
כן, בגלל ש...
כן, הנדרים האלה קודם כל הם... תראה, מי שעובר העבירה צריך להיות נזיר או נזירה שלקחו את הנדרים שלהם ולא קלקלו אותם. עכשיו, אם האירוע קרה לפני שהם לקחו את הנדרים, אז מבחינת ההגדרה רשמית פה, הם עוד לא היו להם נדרים לעבור עליהם. אין מניעה שהם יהפכו לנזירים או נזירות, הם כמובן צריכים לעשות תיאור של העבירה, כי היא עבירה לא לפי הכללים האלה, אבל יש לנו את הסרט נדרי החופש שם, אז זה יהיה עבירה. אם זה נעשה לפני שהייתה המודעות לחשיבות על שמירת חיים וכך הלאה, זה הרבה פחות חמור מבחינת הנזק הקרמי מאשר כשאתה לומד ומבין את הריקות ועל קרמה וכך הלאה, ואז עושה את העבירה. אז זה הרבה פחות חמור. עדיין זה מעשה שקטע חיים וצריך לתאר אותו, חשוב לתאר אותו. אבל אין מניעה שאדם כזה יהפוך לנזיר או נזירה. להפך, כשאנחנו לוקחים אחר כך מערכת של נדרים שבה אנחנו מתחייבים עכשיו לפעול באופן פרואקטיבי, לשמור על חיים, זו דרך נפלאה לטהר מעשים כאלה. זאת אחת הדרכים היותר מוצלחות לטהר מעשים כאלה. תודה רבה לכם שאתם משתתפים בהקשבה לחומר הזה. בואו ניפרד.
פרחים הדויה עם הצילי יבשות האבה בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד ונעתה בלבי ירחנה ולהרגישנה כיוון שבנתיה ולהרחנה ולהרגישנה כיוון שבנתיה אום יתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
ידמגו את ממנדלה כמיתיה
זכות עשייתי זו אבוך ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשלבים אשר משני אלו הם נובעים ובכך לא יזכו בגופים נשלבים אשר משני אלו הם נובעים
שלימונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נומים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים
Oh.